אנחנו עוסקים במפגש הזה בין במפגש בין בין יהודה ויוסף. פסוק יוטט: אדוני שאל את עבדיו לאמור, יש לכם אב או אח? ונאמר אל אדוני, יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן, ואחיו מת ויוותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו. איפה השקר כאן?
אך מת.
באמת מת?
איכם יודעים?
מי מת? הוא מקבל למי? ליוסף.
כן.
הוא מדבר אל מי? הוא מדבר אל יוסף החי. עוד יוסף חי. למה הוא משקר? הוא יודע שהוא לא מת.
הוא יגש ממנו שעבירו.
הוא פוחד, הוא פוחד. רש"י באמת אומר, תשימו לב, ואחיו מת, מפני היראה היה מוציא דבר שקר מפיו. אמר, אם אומר לו שהוא קיים, יאמר אביהו אצלי, כמו שאתה אומר, התכוונת לדעת. למה אני אומר את זה? מתי מתחילים לשקר? מתי ילדים מתחילים לשקר? מישהו פעם שיקר כאן בחיים שלו? לא יצא לכם. צדיקים, צדיק יסוד עולם. אבל מתי הילד מתחיל לשקר? כשהוא פוחד. הוא בא הביתה, הוא השתובב ועשה שטויות, כל מיני דברים, שרגשים אותו ההורים, איפה היית? איפה הייתי? הייתי אצל חבר הצדיק ההוא זה. אבל באמת הוא היה שם באיזה, הסתובב באיזה מקומות לא, לא, לא טובים, לא יפים. יכול לקרות דבר כזה? זה, לומדים את זה מיהודה. יהודה פוחד. כשהוא אדם פוחד, הוא משקר. למה? זה מנגנון הגנה פשוט. כי אם הוא יגיד את האמת, הילד, מה הוא יכתוב? יכתוב דין, יכתוב סתירה, יכתוב עונש. אז הוא לומד לשקר. אז רואים את זה מיהודה. אם יהודה צריך, צריך לדעת. אנחנו חיים לפעמים באלמא דשיקרא. עולם של שקרים. העולם של השקרים הזה, הוא נובע הרבה, בין השאר, מהרבה פחדים שאדם נמצא בו. אם הוא פוחד מההורים שלו, הוא פוחד מהבוס שלו, הוא פוחד אפילו פוחד מאלוקים לפעמים. אז הוא ככה מתחיל להסתדר איתו, ככה בצורה כזאת, בצורה כזאת אחרת. כל אחד לפי מדרגתו. אבל זה אלמא דשיקרא. אדם צריך בעולמות כאלה של פחדים ודברים כאלה, צריך לדעת איך לתמרן את עצמו, שיסרד, שינצל. זה הדברים של יהודה. זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות כמו יהודה, אבל זה בא התורה ללמד אותנו, שלא צריך להטיל אימה גדולה על ילדים או על אנשים, כי זה מביא את האדם לשקרים ודברים מהסוג הזה. אנחנו עוסקים כאן במשניות האלה לגבי מה קוראים במועדים, איזה בתורה, כן, מה קוראים במועדים. משנה ו', פרק ג', משנה ו', מסכת מגילה. בחנוכה קוראים בנסיעים, כמו עכשיו, רק סיימנו את חנוכה, קראנו את הנסיעים. בחנוכה קוראים בנסיעים, משום עניין חנוכת המזבח, לכן קוראים את הנסיעים, שגם הם, מדובר שחנכו את המשכן, אז הם יקראו את מה שהם יקראו. בפורים ויבוא עמלק. למה ויבוא עמלק? לפי שהמן מזרע עמלק. אז לכן כל הסיפור של המלך שהתנפל עלינו כשיצאנו ממצרים במגמה להשמיד אותנו, וזהו אמן בעצמו. דרך אגב, אמן באיזה ארץ הוא היה?
פרס.
איראן או פרס?
פרס.
אותו דבר אולי?
כן.
אמן, כל דור ודור יש את האמן שלו. היום יש אמן, איפה הוא נמצא? לא בעיראק. לפני זה היה בעיראק סדאם חוסיין. עכשיו הוא עבר, החליף דירה. עכשיו נמצא בעיראן. ההיסטוריה זה מאוד מעניין. כי לפעמים לאותם מחוזות, ממש, אותם מקומות ממש, אתה מוצא את אותם מגמות. כן, מאוד מעניין. מה היה סופו של המן? תלו אותו על אש, אתם לא זוכרים? עוד מעט פורים, נזכור את זה. מה היה סופו של המן באיראן, מה יהיה, מה אתם חושבים? אני לא יודע אם תלו אותו על אש או כאלה, אבל יהיה סופו כסופו של סדאם חוסיין, שמה עשו אותו?
גם תלו אותו.
תלו אותו. כל האמנים, כל הדרך, עם ישראל חי, נצח ישראל חי. אז זה אומר, בפורים אנחנו מזכירים את המלאק, כן. אבל גם צריך לזכור לא רק את המלאק, צריך לזכור גם התוצאה, מה היה בסוף עם המלאק. כן. בראשי חודשים קוראים בראשי חודשיכם, כן. במעמדות, עכשיו מעמדות, למדנו את זה כבר, וכינוסי המעמדות של ישראל שהיו מתוספים לתפילה ולקריאה בזמן הקרבת הקורבנות של הציבור, הרי היו צריכים להקריב קורבן ציבור כל יום, אבל כל העם לא יכול להתאסף לשם. אז הוא חילקו את עם ישראל 24 מעמדות, זה קבוצות של אנשים בכל מקום ומקום, ואותו זמן שהם מקריבים את הקורבן, היה תורנות כזאת בין הקבוצות, ואז הקבוצה הזאת שנקראת במעמדות, היו קוראים במעשה בראשית. למה היו קוראים במעשה בראשית? כמפורש מסכת תענית, כי אומרים שהקורבנות הם מקיימים שמיים וארץ. אז מעשה בראשית זה מזכיר לנו קיום שמיים וארץ. הוא לא כותב את זה כמובן. בתעניות, ברכות ובקללות בתורה, על מנת שנתעורר לתשובה, להודיע שעל עסקי החטא באה הפורענות לעולם ויחזרו בתשובה וינצלו מצרתם. אין מפסיקים בכללות, דיינו, כשקוראים בתורה בעל הקורא לא מפסיק באמצע הכללות, אלא הוא קורא את כל הכללות מתחילתם ועד סופה. אין מפסיקים בכללות, אין מחלקים אותם משני קרואים בזמן שקוראים בתורה אלא כולם, אלא אחד קורא את כולן, והוא מתחיל בפסוק שלפניהם מסיים פסוק של אחריהם. למה? הוא מבואר הטעם בגמרא לפי שאין אומרים ברכה על הפורענות, ויש מבארים אתה משום אמו אנוכי בצרה, אמר הקדוש ברוך הוא, אינו בדין שיהיו בניי מתקללים ואני מתברך, אז לכן מתחילים בברכה ומסיימים בברכה. ויש אומרים בירושלמי שכל העומד לקרות בתורה צריך שיהיה פותח בדבר טוב וחותם בדבר טוב. אז באמת תשימו לב, התורה מסתיימת בזאת הברכה, בזאת הברכה. אני זוכר פעם שמעתי דרשה של רב ספרדי בית כנסת בירושלים, שהוא נתן דרשה, ותוך כדי דרשה הוא סיים בדברי תוכחה, דברים קשים. הוא אמר, רגע, תנו לי רגע לחשוב, התורה מסתיימת בברכה, אני גם צריך לברך. העביר סוויץ', התחיל להגיד דברי ברכה וכל זה, זה על מה שלמדנו כרגע. הוא אומר, אם אתה אומר דברי תוכחה או דברי כללות, חס ושלום, תתחיל בטוב, תסיים בטוב, באמצע, לא נורא, קצת אומרים. למה? אנשים ששומעים את הכללות, לפעמים מקבלים מצב רוח, אז אמונתם אולי נחלשת קצת, וואי, איזה כללות. כן. אז הם מתחילים בטוב, אבל happy end, מה זה happy end? סיום טוב. לכן הוא אומר, צריך לסיים, אחרי הכללות צריך גם לסיים בדברים טובים. בשני ובחמישי בשבוע, ובשבת במנחה, בתפילת מנחה, קוראים כסדרן את פרשת השבוע, כמו שאנחנו קראנו היום. ואין עולים להם מן החשבון, שבשבת שאחריהם, חוזרים וקוראים בשחרית מה שקראו בשבת, במנחה, בשני ובחמישי, כמו שאנחנו נוהגים. למרות שקראת את זה במשך השבוע פעמיים, שני וחמישי, אתה קורא את זה עוד פעם. וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל, וכאן הוא אומר, מדוע קוראים את כל המועדות האלה, וכל מועד יש לו את הפסוקים המיוחדים שלו, כנור, וידבר משה את מועדי השם בני ישראל, והרי זה מקרא מיותר, שרי כל המצוות אמר משה לישראל, אלא בא כתוב ללמד, שהיה משה מדבר עמהם הלכות כל מועד ומועד בזמנן. יש דבר בעיתו מה טוב, אתה בשבת תלמד, תקרא בנייני שבת, אתה בחג תקרא ענייני החג, זה פסח או שבועות או סוכות, או ראש השנה, או יום כיפור, או חנוכה, או פורים, לא משנה. אתה קורא בענייני אותו החג. מצוותן שהוא קוראים כל אחד ואחד בזמנו, מצווה לקרוא פרשת כל מועד בזמנו. בברית המובא, משה תיקן להם ישראל שהוא שואלים ודורשים עניינו של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג. כל זמן הוא מאיר בתכונה המיוחדת לו. וכשאנחנו מקיימים את החגים, את המצוות, ההלכות, וגם קוראים בתורה, אנחנו מתאימים את התורה, או מתקנים בהתאם לזמן הזה. אז יש תיקון של פסח, יש תיקונים של שבועות, ויש תיקונים של כל חג וחג, לכן צריך לקרוא מענייני החג, וגם ללמוד מענייני החג באותו חג שאנחנו נמצאים בו. אמרנו שלהניג את האומה צריך סבלנות מרובה, ושיהיה סבלנות צריך מידת הענווה. ומה שיפיין את מידת, מי שמתאפיין מידת הענווה זה משה רבנו, היה ענב מכל אדם. וענווה וסבלנות זה בא ביחד. אבל שני הדברים האלה, ענווה וסבלנות, זה בא מתוך, הוא אומר, השגה או בינה, הוא קורא, בינה אלוקית עליונה. שאלה איך אתה רואה את העניין האלוקי. אם אתה רואה את זה בבינה אלוקית עליונה, דהיינו, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל לטובה, לא מידת הדין, זה ותו לא, כמו שיש לפעמים, שבשבילהם האמונה באלוקים זה רק מידת הדין, קושי, עונשים, דברים כאלה. אלא בינת אלוקים, מבחינה הזאת שהוא, אפילו כשיש מידת הדין, הכל לטובה. כל דוד רחמנה, כתב אביד, אבל הוא חי את זה, הוא נושם את זה. כשאדם יש לו בינה אלוקית כזאת, הוא יש לו את הסבלנות, ואז גם האומה היא מכירה במנהיגים האלה כמנהיגים שמרגיעים את האומה, ולא מכניסים את החברה ללחץ. כן, זה מה שהאומה צריכה, בוא נראה. הוא אומר, זה בכל אומה צריכה אנשים אצילי רוח שיניגו אותה, אם זה מבחינה דתית או מבחינה רוחנית. בייחוד באומתנו, אשר הרוחניות העליונה של האידיאולוגיה, שהיא הרבה הרבה למעלה מכל עולם ההווה, הוא בסיס נשמתה. אנחנו מדברים, יש העולם ההווה, יש העולם העבר ויש העולם העתיד. זה צריך ללמוד, יש סולם החיים, עבר, הווה ועתיד, נכון? יש אנשים שחיים רק את העבר, קוראים להם עבריינים. למה קוראים להם עבריינים? חיים רק את העבר. קרימינולוגים קוראים להם. הוא כל הזמן חוזר לאותה נקודה שהוא היה בו. קשה לו לצאת מהעבר שלו. העבר שלו רודף אחריו כל הזמן. אנשים כאלה, הם שמחים או לא? מה אתם אומרים? לא, ודאי שלא. כל הזמן הם עצובים, אומרים, וואי וואי. אין לי סיכוי לצאת מהמעגל הסגור שאני חי בתוכו. זה נקרא עבריינים. יש כאלה שהם, איך אומרים, הראשונים הם פסימיים. עבריינים הם פסימיים, כי אין להם סיכוי. יש כאלה אופטימיים משהו משהו. הם חיים רק את העתיד. חיים במציאות אוטופיה כזאת, כל הזמן זורחים, שמחים, תסתכל, אתה, יש בעיות, יש בעיות פרנסה, בעיות בריאות, בעיות משפחה, איפה אתה? חי לו שם בעננים, וואי, 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 יכול לקרוא דבר כזה? הוא בהיי, כמו שאומרים, הוא באורות, כן. אז הוא חי רק את העתיד. ויש כאלה שחיים רק את ההווה, וזה לא, זה גם קשה מאוד. אדם שחי את ההווה, הוא חי את הרגע. אין לו עתיד, אפילו אין לו עבר, מנותק מהשורשים מכל דבר, ואין לו עתיד. אדם כזה זה מה שנקרא יכול היום כי מחר נמות. תעשה את הרגע, תעשה, איך אומרים, תעשה כיף, תעשה חיים עכשיו, הרגע זה מה שקובע. זה חיים מאוד מסוכנים. אנשים האלה מתמכרים בדרך כלל למשקעות, לסמים, לאינטרנט, לכל מיני דברים כאלה. הם חיים את מה? את הרגע, חיים את הרגע. אבל יש כאלה, ועליו מדבר הרב, שמחברים את הכל את העבר, את ההווה ואת העתיד. לא שהם חיים את ההווה, עם כל המורכבות שלו וכל הקשיים, אבל לאור חזון, לאור אמונה, הם מאמינים שכל המציאות כולה, גם העולמית וגם הלאומית וגם האישית, הכל יש במגמה חיובית לכל. ולהם, אנשים האלה, יותר קל להתמודד עם ההווה, עם הדברים העכשוויים, כי יש להם אופק, יש להם חזון, יש להם... זהו יוסף הצדיק. יוסף הצדיק נקרא צדיק בכל מצב. שהוא בבית סוהר, הוא צדיק. לא, אתם לא יודעים. לא קראתם את פרשה. שהוא בבור עם נחשים, מה הוא צדיק? הוא בבור עם נחשים. כשמוכרים אותו, מה הוא? צדיק. שהוא בבית שר הטבחים, מה הוא? צדיק. שהוא בבית הסוהר, מה הוא? צדיק. ובמצבים הכי קשים, יש לו אמונה. יש לו חזון, הוא חי את ההווה הקשה, אבל יש לו, יחד עם זה, כשהוא עולה לגדולה, הוא לא מתמלא בגאווה או משהו כזה, הוא ממשיך להיות צדיק, בכל מצב הוא צדיק. אז זה מדבר כאן הרב, הוא אומר שהאומה זקוקה, עם ישראל, כצדיקים כאלה שהם חיים, ודאי את העבר, הם מכירים את העבר של עם ישראל, הם יודעים מאיפה באנו, הם יודעים לאן אנחנו הולכים, אבל לא מנותקים מהמציאות, הם חיים את ההווה וחיים לאור העתיד. זה מה שאומר כאן, בייחוד באומתנו, שהרוחניות העליונה של האידיאולוגיה, שהיא הרבה הרבה למעלה מכל עולם ההווה, העכשווי, כן? לנו יש חזון, חזון אחרית הימים, דברי הנביאים, דברי האבות, הוא בסיס נשמתה של האומה. על זה אנחנו חיים בעצם. אנחנו היום מקשימים חזון בעיצומו של הגשמה. יש אשר מכל תנועה, טוב, וכאן הוא מרחיב, נשים את זה פעם הבאה.